מאוד מאוד מיוחד. אוקיי, אז ככה. פרשת ויגש. פרשת ויגש בעצם היא, בפרשת ויגש אנחנו מגיעים לשיא הדרמה של הסיפור יוסף, בסצנה הלגמרי, הלגמרי, לא יודע, מביאה לידי דמעות, מחניקה את הגב, לא יודע, כשיהודה מרביץ את הנאום הכל כך מרגש וכל כך אחראי שלו, ולא יכול יוסף להתאפק והם מתחקים ומתנשקים והכל הכל הולך, ממש כמו בסרט, האמת היה סרט. שפילברג הרי הפיק סרט, סרט על יוסף בעל החלומות, אחרי שהוא הוציא את, את נסיך מצרים, וככה באמת יהודה אמר מה שאמר, וזה היה נורא מרגש אבל. אבל. כמו בכל דבר, הספר הוא יותר טוב מהסרט, חוץ מהסנדק. הסנדק בעצם, הסרטים היו יותר טובים מאשר הספרים. ואני רוצה להתייחס לשאלה מאוד מאוד מרכזית, שעוברת ממש מתחת לכל פני הסיפור. איך לאפיין את היחסים שבין יוסף ואחיו, והאם הם באמת השלימו? מה באמת קרה? במיוחד אחרי המפגש הכל כך מרגש בתחילת הפרשה. כשאני התחלתי להכין את השיעור, אני די נדהמתי לגלות, לא הופתעתי אבל נדהמתי בכל זאת, לגלות ש... איך נאמר, כמעט כל חלופה נבדקה ונתחנה כמעט עדק על ידי כל הפרשנים, שכולם היו כנים וכולם לא היו כנים, וכולם הסתירו את האמוציות ולא הסתירו את האמוציות, ויעקב שיחק אותה ויוסף שיחק אותה ויהודה שיחק אותה או לא, וכן השלימו ולא השלימו, אין סוף דברים. אז החלטתי, אוקיי, אז מה שאני לא יכול למצות את הנושא הזה, אבל מה שכן, אני רוצה קודם כל לציין כמה היבטים מתוך הפשט, ולהתמקד בקו פרשני אחד, שלדעתי יאפשר לנו קודם כל להעריך את הסיפור של יוסף ואחיו מכמה זוויות, אני חושב, שאינן כל כך זוכות לתשומת לב, וגם לנסות לחבר בין הדינמיקה הזאת, בין יוסף ואחיו, למסר יותר רחשבי. בגלל שכפי שהרמב"ן אומר בתחילת הספר, בהקדמה שלו, מעשה אבות סימן לבנים. אז השאלה היא, מה זאת אומרת מעשה אבות סימן לבנים? הרמב"ן התמודד בעצם עם השאלה שרש"י הקדים לפירושו לחומש. הרי אם התורה הייתה אמורה להיות ספר חוקים, אז מי צריך את כל הסיפורים האלה? התשובה, כי זה מעניין. אבל בשביל רש"י זה לא היה מספיק, אז הוא הביא את האמירה המפורסמת שלו, שכל ספר בראשית כדי ללמד אותנו שהארץ שייכת לעם היהודי וכו'. אוקיי, נשים את זה בצד. הרמב"ן היה צריך גם להתמודד עם השאלה הזאת, בגלל שהוא גם הניח שהתורה בסופו של דבר תפקידה לספק לנו תורה ומצוות. אז בשביל מה צריך את כל הסיפורים האלה? אז אמר הרמב"ן, מעשה אבות סימן לבנים. אבל אנחנו מלמלים את זה כל הזמן, מדקלקים, מעשה אבות סימן לבנים, מה זאת אומרת? מה הכוונה? אז יש כמה וכמה אפשרויות. האם זאת אומרת שאין לנו בחירה חופשית? כל דבר, בדיוק, האם זה דטרמיניזם? האם מדובר בעניין שזאת אומרת, מכיוון שזה קרה להם, אז זה חייב לקרות לנו? זו אפשרות אחת. זה מביא אנשים, בצורה לדעתי קצת לא קשרה, לנסות לנחש את העתיד על ידי חרישת העבר. זאת אומרת, בודקים את מה שכתוב, מה שכתוב בתורה, ואחר כך הולכים הלאה. האמת היא, אולי זה לא קשרה, אבל מספרים שהמדרש אומר שרבי יהודה הנשיא היה רוצה להיפגש עם הקיסר, או עם האיש הנציג של המשטר הרומאי, הוא היה לומד את פרשת וישלח. כי הרי פרשת וישלח מתעסקת בתחילתה ביחסים ובמסע ומתן שהתנהל בין יעקב לבין עשיו. זאת אפשרות אחת. אפשרות אחרת הביא מורי ורבי הרב סולובייצ'יק, שמעשה אבות סימן לבנים זה לא אומר שזה חייב להיות. זה לא אומר שחייב להיות. זה אומר שמעשה אבות אמור ללמד אותנו איך להתנהג בנסיבות שונות הדומות או הזהות לאלו שבעצם אפיינו את החיים של האבות. יש לנו בחירה חופשית, אבל עלינו באמת לבדוק את העבר כדי לקבל השראה לגבי העתיד. זאת אפשרות אחת. אני הייתי, ממש לעניות דעתי, הייתי רוצה להוסיף את הצד השני, השלילי של הקביעה הזאת של הרב, דהיינו, לפעמים האבות יכולים בהחלט ללמד אותנו מה לא לעשות. זה גם יכול להיות, זה גם בא בחשבון. מישהו שאל אותי, אני חושב שמדובר בהערה מאוד מאוד מעניינת, אולי הסיבה שלפי התורה אסור לבן אדם להתחתן עם שתי אחיות, זה בגלל שהסיפור של יעקב שהתחתן עם שתי אחיות, זוגיות לא הייתה מי יודע מה. חומר למחשבה. בכל מקרה, אז אני מקווה שאחרי שנסתק כמה קווים לסיפור של יוסף, אז אולי באמת תהיינה השלכות לגבי דברים שקרו בהמשך וגם קורים בהמשך. אז ככה, אני מבקש, כל אחד קיבל את הדפים? אוקיי. צריך עוד דפים, יש. יש די ועותר, הנה יש לי עוד, בבקשה. אוקיי. בואו נתחיל. בואו נשאל את עצמנו כמה שאלות. שאלה הראשונה, איך הגיב יוסף למה שעובר עליו? במיוחד מאז שהוצא מהבור בתחילת הפרשה של שבוע שעבר. הוא הגיע. הוא הגיע. הוא הוצא מהבור, הוא מונה משנה למלך, הוא קיבל כל מה שלא רוצים, ואיך הוא מגיב? איך הוא מגיב? ויעקב אותו במרכבת המשנה אשר לו, ויקראו לפניו אברך, זה מ"א, מ"ג, ויאמר פרעה אל יוסף, אני ממנה אותך, אתה תהיה הכי 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 פה חוץ ממני, ואז הוא מתחתן, ונולדים לו שני בנים. ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה, כי נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי. ואת השם השני קרא, אפרים, כי אפרני אלוקים בארץ עוני. הוא מודה על העובדה שבאמת הוא יצא מבור תחתית והגיע לגדולה, אבל את כל מה שהוא עובר, כל מה שהוא מקבל, הוא משווה ומנגיד לבית. הכאב הזה לכאורה פשוטו, הכאב הזה שהוא נקרא מביתו ושהוא לא שייך, הוא לא מצרי, למרות שהוא עלה לגדולה, השבר הזה עדיין קיים אצלו, הוא לא לגמרי מזדהה עם העולם המצרי, אפילו בוחר לי שמות לבנה שתמיד יזכירו לו את העובדה שאני לא לגמרי כאן, אני לא לגמרי שייך. אז הוא גם, אבל הוא גם לא בארץ, הוא גם לא ישלים עם המשפחה, הוא ממש נמצא באמצע, בקונפליקט נקרא לגמרי. Okay. זה מה שעולה לדעתי מהפשט הפשוט של הפסוק. Okay. דבר ראשון. הרגשת הניכור או המרחק בא לידי ביטוי גם. איפה אנחנו? כשהאחים מגיעים, וירא יוסף את אחיו ויכירם, ויתנכר עליהם, הוא עשה את עצמו מנוכר, זאת אומרת, הוא לא גילה שום דבר שהוא יוסף, הוא באמת התנהג כמו מצרי, וידבר איתם קשות, אוקיי? ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירו. למרות שהם היו אחים, הוא הכיר אותם. הוא ידע בדיוק מיהם, הם לא הכירו מיהו. לכאורה זה מתבקש, הרי הוא היה לבוש כמו כל מצרי וכו'. נשים את זה בצד. הפסוק הזה ימלא תפקיד מאוד מאוד חשוב. כעבור זמן הוא מגלה את עצמו בפרשת ויגש, הם נדהמים, אולי בגלל שהם מפחדים, אולי שהם לא מאמינים, מה שלא יהיה, בסופו של דבר הוא משכנע אותם שהוא יוסף, ובכל זאת הם שומרים על מרחק. איך אנחנו יודעים שהם שומרים על מרחק? בגלל שהיה צריך באמת שוב ושוב ושוב להוכיח להם שהוא יוסף. וגם אחר כך, הרי זה לא ברור אם שמדובר לגמרי בהמצאה. בסוף הפרשת ויחי, הם אומרים שאבא אמר שאתה צריך לסלוח לנו ובאמת שלא תהיה תינה לעולם ועד בינינו וכו', אז אנחנו מניחים שמדובר בפיגור, גם מי אמר שלא?
אבל אפילו הם מדובר בפברוק, זאת אומרת שהם לא ידעו, הם כל רגע חשבו שיוסף יבוא ויתנקם איתם. זאת אומרת, לא ייתכן לגמרי הקרע, בפי פשוטם של דברים. אז כן ישלים, לא ישלים, מצד שני הוא ישלים, מצד אחד הוא ישלים, כי הוא נתן לכולם מתנות, מצד שני הוא לא ישלים, זה לגמרי מוזר, ובזה אני לא אגע, רק אני אזכיר, אם הוא חשב להשלים איתם, מה פתאום שהריף על בנימין מתנות שהוא לא נתן שער האחים? מה, הוא רוצה לחכות, להמשיך בקו הלא כל כך מוצלח של גידול, גידול בנים, והעדפת אחד הבנים על השער שאימץ לעצמו יעקב עם תוצאות לא כל כך חיוביות, בגלל שזה התחיל את המסע של ההיסטוריה היהודית, אבל מבחינת התא המשפחתי זה לא בדיוק היה זה. כל הפסוקים האלה, בסופו של דבר, מתפרשים בכמה וכמה כיוונים, וזאת הסיבה שאמרתי שכל החלופות, בסופו של דבר, באות לידי ביטוי. בשלל, אני בדקתי, יש אתר מאוד מאוד יפה באינטרנט בשם על התורה.org, ששם מארגנים את כל הפרשנים, על כל הפסוקים, על כל הפרשיות עם שאלות מנחות, אני מאוד ממליץ על האתר הזה. וראיתי שבאמת כל קו וקו, אפשר לחלקל כל קו פרשני שרוצים. כן ישלים, לא ישלים, מה שלא יהיה. לכן, אני רוצה באמת לאמץ לעצמי פרשן אחד וללכת איתו ולנסות להבין מה גרם לו לפרש כפי פרש ומה אין ההשלכות של אותו קו פרשני. ואני רוצה לאמץ את רש"י. בגלל שרש"י בפרשה שלנו וגם בפרשיות בכלל, בפרשיות של יוסף, מדגים או נותן לנו ביטוי או דוגמה לנקודת מחלוקת שבערה, ואני משתמש במילה בכוונה, שבערה בין שני אנשים דגולים לאחד קראו מחבר רייבוביץ' ולשני קראו פרופסור דוב רפל. לא יודע אם אתם זוכרים, בכמה מהסתם זוכרים. דוב רפל, אני לא יודע מה השם מוכר. דוב רפל היה אחד מבחירי אנשי החינוך, מייסד בית הספר לחינוך בבר אילן, בן אדם שבאמת ידיו רב לו בחינוך ובהוראה, הניח את המסד של שלל של מפעלי החינוכיים בארץ, היה תושב קבוצת יבנה, בן אחד זה נחמיה רפל ששנים היה מזכ"ל הקיבוץ הדתי, בן אחר זה יואל רפל הידוע מהרדיו, אבל הוא בעצמו היה איש אשכולות ממש, והוא פיתח שיטה מנוגדת לחלוטין לזו של נחמה בכל אשר קשור לפרשנות רש"י, במיוחד לתורה, לתנ"ך, אפשר באמת אולי ליישב את ההדורים ביניהם. במה המחלוקת? המחלוקת הייתה זאת. המחלוקת היא, לפי נחמה, כל מקום שרש"י מפרש משמש מענה לאחת משתי בעיות. או שיש בעיה מהותית בהבנת הפסוק, בדקדוק בבחירת מילים או מה שלא יהיה, או בהשלמת החסר בפסוק על ידי מידע שלקוח מחז"ל. אם יש אנשים לא מזוהים, אז רש"י מציין את המדרשים שיזהו לנו את האיש האלמוני הזה. כך למשל, כולנו יודעים איך קראו לעבד אברהם שנשלח להביא שידוך ליצחק. נכון, אבל זה לא מופיע בתורה. זה רש"י אומר, אבל כולנו חושבים שזה כתוב, כתוב שם עבד אברהם. חז"ל לקחו את זה בגלל שאימצו את הזיהוי הזה, בגלל שאברהם אבינו בפרשת לך לך אומר הוא במשק ביתי, הוא בדמשק אליעזר, אז הניחו שזה הוא. אבל רש"י בעצם מגייס חז"ל כדי להשלים לקונה, להשלים חיסרון כביכול במקרא. אבל אלו הנסיבות היחידות שבהן יזכה, שבהן אצל אורן. בעצם, או בעקבותן, רש"י יפרש את התורה. הוא לא משתמש בפירושו לתורה, לפי נחמה, בפירוש כדי להטיף או לחנך. נשים תשובות לגויים בצד, בגלל שמדובר במקרה חריג. אוקיי, ושם הוא מסמן, זו תשובת המינים. בא רפל ואמר, מה פתאום? ניתן לראות בכל מיני מקומות בפירושי רש"י לתורה, שרש"י מנסה גם לחנך או להגיב לאיזו בעיה עכשווית, או להטפת מוסר, או להקניית ערכים והשקפות עולם מצד הקוראים שלו. הפירוש התורה הוא גם מכשיר או אמצעי חינוכי, ולא כל קשר לצורכי הכתוב. הדבר יכול להיות שיבוא לידי ביטוי בהכנסת פירוש שהטקסט בעצמו איננו מחייב. או איננו צריך, שהפסוק פשוט הוא ברור, ממש ברור כשמש בלי, בכלל, לפרש אותו. או בבחירה הספציפית, במדרש ספציפי, כשאפשר היה לבחור בכל מיני מדרשים אחרים כדי לספק את הצורך המציב בפנינו, שמציב בפנינו הפסוק. הדוגמה, האמת היא הדוגמה הטובה ביותר, היא אותו רש"י ראשון של התורה. מה פתאום בראשית ברא אלוקים את השמיים והארץ, אמר רבי יצחק פתח שלא היה צריך להתחיל אלא מהחודש הזה לכן חודש חודשים, שהיא מצווה ראשונה, ואז הוא ממשיך לספר את כל הסיפור שכולנו עד כדי כך שקוראים לזה הרש"י של בני עקיבא. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי בעצם לבסס את הזכות שלו להעביר את ארץ ישראל מהכנענים לבני ישראל. זה לא, הפסוק לא מחייב את זה, הפסוק לא צריך את זה. ורש"י רוצה ללמד, למה הוא רוצה ללמד? הוא רוצה ללמד בגלל ש... אז האמת היא, הפרשנים אחר כך שאלו את עצמם, מה קרה לו? זו כל הסיבה? זה כל הסיפור? בשביל זה צריך את ספר בראשית, יש המון מה ללמוד. נגדו יצא רמב"ן, רמב"ן אמר, מה? לומדים מעשי אבותים על הפנים, זה דברים חיוביים, החיוניים, החיוביים גם. והנציב כעבור הרבה מאות שנים אחר כך אומר לא, צריך ללמוד הרי מספר בראשית לומדים איך להתנהל עם לא יהודי ובעולם כי דרך ארץ קמה לתורה. אז למה רש"י עשה את זה דווקא? זה כל כך מוזר. כנראה בגלל שבימיו רש"י היה עד ראייה למסע הצלב הראשון. ומה היה מסע הצלב הראשון ב-1996? שתי המעצמות, הנצרות והאסלאם, נלחמו עד מוות על טריטוריה ספציפית שאיננה שייכת לא לזה ולא לזה, או לא לזאת, לא לזאת ולא לזאת. ועומד היהודי חסר אונים, ורואה את המעצמות נלחמות על טריטוריה שייכת ומיועדת לו, והוא לא יכול היה לעשות שום דבר. הפגיעה האפשרית במורל הייתה נוראית. ולכן רש"י העז, יש בזה תעוזה, לומר כל סבב ראשית בא ללמד אותנו שלמרות החדשות המרות, כפי שאמר המד שהיה קטן, האחיין שלי, חדשות זה קרייזי, שהחדשות בכלל מטורפות. למרות החדשות, הארץ הזאת שייכת לנו, זה חלק מהתוכנית של מסע בראשית, נקודה. אז רש"י פה משתמש בתורה, בפירוש לתורה, כדי לחנך, לא רק לפרש. אז לאור, אני מקבל את דעתו שלה. אני חושב שבאמת בדבר הזה צדק רפל. ואני רוצה, יחד איתכם, לעבור על כמה... על כמה פירושים כאלה של רש"י שדווקא לדעתי יעזרו לנו לנסות להתוות או לסרטט את הצורה שבה הוא הבין את עיקר את הנושא העיקרי של הסיפור של יוסף ואחיו. אז בואו תסתכלו בדפים. נתחיל עם שתיים. ויקר יוסף את אחיו והם לא הכירו. Okay. אומר רש"י, ויקר יוסף לפי שהניחם חתומי זקן והם לא הכירו שיצא מאצלם בלי חתימת זקן ועכשיו בא בחתימת זקן. זאת אומרת זאת אומרת, שהם לא הכירו אותו בגלל שהחיצוניות הייתה שונה. מה? גם הקול שלו, בסדר. זה גם נכון. לא, אבן 17, מן הסתם הכל השתנה. אוקיי, זה מספר 2. מספר 3. והנה עיניכם רואות, זה אחרי הנאום של יהודה בפרשת שבוע, והיה עיניכם הרואות, והנה עיניכם הרואות, והנה אחי בנימין, כפי המדבר עליכם. אומר רשי, בכבודי ושאני אחיכם, שהרי אני מהול ככם. ועוד, כפי המדבר עליכם בלשון הקודש. דיבר איתם עברית, וגם שהוא מהול. היה צריך להראות שהוא מהול כדי שהם יבינו שהוא גם יהודי.
מה הקשר
למהול? בדיוק, לא, עיניכם רואות. הוא כאילו חשף את עצמו לאחים. הוא באמת חשף את עצמו לאחים, כך אומר רש"י. כן, תשמעי, בוא נאמר ככה, הפרימטרים של צניעות בימי הביניים כנראה היו קצת יותר גמישים, בכתב לפחות, מאשר היום. בימי הביניים, זה האמת היא עד לפני 30 שנה גם. ארבע, אוקיי, מספר ארבע. וידברו אליו, זאת אומרת, הגיעו ליעקב אבינו, וסיפרו לו כל דברי יוסף, וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר עליהם, וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, ותחי רוח יעקב אביהם. אומר רש"י, סימן מסר להם, עגלות זה עגלות שהוא הביא אותם עם כל מיני מתנות שהוא שלח. סימן מסר להם במה היה עוסק כשפרש ממנו, בפרשת עגלה ערופה. זהו שאמר, וירא את העגלות אשר שלח יוסף, ולא אמר אשר שלח פרעה. יש בעיה, בגלל שפרעה אמר תשלוח את המתנות, וכתוב פה ששילח ליוסף. זאת הבעיה הטקסטואלית שאיתה מתמודד רש"י. אבל זה קצת אנכרוניסטי. מה? הם ישבו ולמדו פרשת עגלה ערופה, וזה הדבר שהם סיימו ללמוד לפני שיוסף יצא כדי לחפש את האחים בשכם, ואחר כך עבר לדותן ומשם נדקר מצרים. אפשר היה בצורה יותר פשוטה לפרש את הדברים, וזה לא מקרה שהרשב"א מתעלם לגמרי מרש"י.
אתר
של אוקאם
צריך
להפעיל
פה, לא מוכרח.
נכון, אוקיי, בסדר, אבל זה קצת, בכל זאת. אז אשאל אתכם שאלה. האם יש איזה משהו שמחבר את כל הפירושים האלה? זה שהם לא הכירו, שהוא גידל זקן, ושהוא מהול, מדבר עברית, וגם מוסר ליעקב שדברי תורה. אני רוצה להציע, שרש"י פה מדגיש, ותכף נראה למה, רש"י פה מדגיש ש... יוסף רצה להוכיח לאנשים שלא הכירו אותו יותר שהוא עדיין יהודי, שהוא מהול, שהוא יודע עברית, כי לא הכירו, הוא נראה מצרי לכל דבר. ועכשיו הוא רוצה להתאחד עם אחד שלא רוצים לקבל אותו. אז הוא אומר, לא, אני עדיין מדבר עברית, הוא סילק את המתרגם, הוא מהול שלא כמו המצרים, והוא עדיין זוכר את דברי תורה שלמד מיעקב אבינו. אני חושב שהפריע לרש"י, או הטריד את רש"י, או שרצה רש"י להעביר את המסר שיוסף רצה חזרה. הוא רצה להתקבל חזרה, ויש פה בעיה, הוא היה צריך להוכיח את עצמו שהוא נשאר נאמן. אני חושב שחלק מההשראה לאימוץ הקו הפרשני הזה היה מתן השמות לבנים. אבל יותר מזה, אני חושב שרש"י פה מתמודד עם הסיפור של יוסף על רקע משהו אחר. בזמנו היו יהודים רבים מדי ש נתפסו כגויים, נתפסו כלא יהודים, ורצו לחבור לקהילה היהודית, ולא רצו לקבל אותם. ויבגדר ויקר יוסף את אחד, והם לא הכירו. מדובר ביהודים שנאנסו להתנצר במהלך מסע הצלב הראשון, שהתנצרו בין בכוח, בין ברצון, וכשהתאפשר להם לחזור הביתה, הקהילות המקומיות לא רצו אותם. אתם נתמתם, אתם כבר לא יהודים, אתם לא החזקתם מעמד, אני שכלתי את ההוא וההוא 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 שמתו על קידוש השם, ומי אתם בכלל? ורשי בחייו, אנחנו רואים את זה מהתשובות שלו, ניהל מלחמת חורמה נגד דחיית החוזרים בתשובה האלה. היו כאלה שרצו לומר שכהן שנאנס להתנצר, בוא נאמר. שלא לדבר בן אדם שהתנצר ברצון מאחר כך חזר בתשובה, אסור לו לשאת את כפיו, אסור לו לעלות לתורה. מפקיעים ממנו את קדושת הכהונה, ורשי אמר לא, עם א', ובאותו מקרה טבע את אותו משפט שאנחנו יודעים לשנן כל הזמן, ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא. שהוא משפט מחזל במסכת סנהדרין, בכלל לא רלוונטי להקשר הזה, אבל רשי אימץ אותו כדי להעביר בצורה קליטה את המסר הזה. יהודי נשאר יהודי ויהי מה. היו יהודים שרצו לומר שבן אדם שהתנצר, שחזר בתשובה, הוא לא יורש את אבא שלו, בגלל שהוא צייר את אבא שלו, והוא ניתק את הקשר עם אבא שלו, אז למה שירש?
השאר שבמה פתאום? הוא יהודי, הוא נשאר יהודי. הוא לא נראה אז יהודי? בסדר, מה קרה? עכשיו הוא חוזר בתשובה.
כנל, סליחה, הוא אפילו האמין ביושרתם של האנוסים עד כדי כך שהגיע אליו השאלה הזאת. זוג של אנוסים שהתחתן כדת משה וישראל במרתף באיזשהו מקום במיינץ או בוורמס או לא משנה מאיפה, והביאו שני עדים שגם הם היו אנוסים וקיימו חופה וקיימו, מדובר בחבר'ה שאוכלים שמחללי שבת ואוכלים לא כשר ואני לא יודע עוד מה, ומקבלים את המיסה ועובדים עבודה זרה, והם מצליחים, אם כנראה את הצהרת הקיסר, לחזור ליהדות, ואז הזוגיות עלתה על סרטון, והשאלה היא אם הזוג הזה צריך גט. ורשי אומר, ברור שצריך גט. הם יהודים לכל דבר. זאת אומרת שהנישואים ש... נרקמו או שבוצעו במרתף ההוא, כשכולם אוכלים חזיר בבוקר אחר הצהריים, אוכלים למיסה ביום ראשון, מכיוון שבלב שמרו אמונים לאלוקי ישראל, עד כקידושים תופסים וצריך גט. מפורש, אני לא ממציא שום דבר פה. ואנחנו יודעים מכל מיני מקומות אחרים שבאמת הנושא הזה של קבלת החוזרים בתשובה מאוד 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 הפריע, השאלה הפריעה לרש"י, והייתה, באמת, היה נושא מאוד מסעיר את הרוחות, ואני רוצה להציע לכם, זה בדיוק מה שרש"י ראה פה. הוא ראה ביוסף בן אדם שנקלע לעולם אלילי, ששמר אמונים לאלוקי ישראל כל הזמן, וכשהוא התגלה לאחיו, לא רצו לקבל. אתה נתמת. אתה נתמד, בעיה. מה פתאום שאתה תהיה יהודי? אז מה הוא הראה להם? נשארתי מהור. חתימת זקן יש לי כמוכם. אגב, הנוצרים היו מתגלחים. אני עדיין זוכר את העברית ועדיין זוכר את התורה. הקבלות האלו לא הולכות לשום מקום, ויקר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו. על זה צריך להתגבר, ורש"י במשתמע, לא כל כך משתמע, מנסה לקדם את הסדר היום הזה לקבלת האנוסים שחוזרים בתשובה, כדי שיהפכו להיות אחד משבטי ישראל. דעתי זה מה שהפריע לו, אני חושב ש... אפשר אפילו לחזק את ההשערה הזאת, בגלל שהנושא הזה של האפשרות שבן אדם שנמצא בסביבה עוינת, נוכרית, נוצרית במקרה הזה, יכול לשמור על היושרה שלו, איננה מוגבלת אך ורק לסיפור של יוסף. למרות, ופה צריך לומר, הנושא ספרד עשו משהו דומה. מי היו הגיבורים הגדולים בספרות העברית שכתבו הנושאים לפני שאלה הצליחו לברוח מספרד לפורטוגל? שני אנשים, איש ואישה, יוסף ואסתר. בדיוק מאותה סיבה. כי מדובר ביהודים שנקלעו למצב חיי סתר בתוך העולם הלא יהודי, ושמרו על יושרתם. אבל תסתכלו מספר אחד. כשעשיו שולח, מוסרים ליעקב, שעשיו בא עם 400 איש, אז כותב לו יעקב מכתב ואומר לו, ויצב אותם, שולח מתנות וכו', ויצב אותם לאמור לשליחים שלו, לאחיו, כה תאמרו אדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי ואיחר עד עתה. גרתי, אומר רש"י, לא נעשיתי שר וחשוב, אלא, הבית השנייה הזאת היא ממש מיותרת, אלא גר, אינך כדאי לשנוא אותי על ברכותי, על ברכות אביך שברכני, עד כאן הטוב, אוי ווי, אני שמעתי את החלק החשוב. מה אומר רש"י אחר כך? עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי. הלו, זה בכלל לא מתבקש. זה לא, הפירוש הראשון שאני איפסתי הוא הפירוש שבאמת מתייחס לצורכי התורה. מה זה הסיפור עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי? בשביל מה צריך את זה? לומר שיהודי שמוצא את עצמו בסביבה עוינת שומר על יושרתו. זאת אומרת, המוטיב הזה צץ ועולה אצל רש"י בכל מיני הקשרים אפילו בלי קשר ליוסף. ובכלל, אז זה לגבי רש"י. אז רש"י באמת פה מאמץ קו פרשני, לדעתי, ביחסים שבהבנת היחסים שבין יוסף לאחיו, שישקף את הרצון שלו לקדם את איחוד האיחוי הקראי ואיחוד המשפחות בין אלה שנאנסו להתנצר או התנצרו מרצון וחזרו בתשובה לבין אלה שנשארו נאמנים כל הזמן לתורה. מסע אבות סימן לבנים. אוקיי, איזה סימן לבנים? אז כאן לא צריך להיות עד כדי כך דרמטי, שמד וזה. אני הייתי רוצה להעלות לכם כמה דוגמאות שקרו בעבר, מה קורה כשעדות ישראל השונות נפגשות אחת בשנייה. כשאנשים באים ופוגשים יהודים שלא נראים כמונה. אני יודע שזה יישמע כמו בדיחה, כן, קצת, הסיפור קצת מצחיק, אבל ידידי ממש היקר, הרב, עכשיו דוקטור, הרב דוקטור שרון שלום, שהוא באמת אחד ממנהיגים של הקהילה האתיופית, סיפר לי שהיהודים הראשונים הגיעו מהארץ לבקר את בני אתיופיה, הם לא האמינו שהם יהודים. מה זה יהודים לבנים או יהודים שאינם שחורים? זה לא יכול להיות. אבל בגדול, מה קורה כשעדות נפגשות? האם מסתדר להם? אם לא, ויקר יוסף את אחיו והם לא יקראו. אז אני רוצה להתאים לכם כמה להתאים לכם כמה דוגמאות, איך, מהם דפוסי הפעולה השונים שאנחנו מתקלים בהם היסטורית. כשעדה פוגשת עדה וכשמסורת פוגשת מסורת. ואנחנו נראה דברים שנשמעים מאוד אקטואליים, למרות שקרו בעבר, ואולי באמת מהדברים האלה ניתן ללמוד מה, לא, מה כן לעשות ומה לא לעשות. ואז אנחנו לקראת סוף השיעור נחזור ליוסף. מספר חמש הוא מתוך הסוף ההקדמה לספר בשם מגן אבות שנכתב על ידי רבי מנחם בן שלמה המאירי שחי בפרובנס, בעיר פרפיניון, שהיום לא קיימת יותר, על גבול ספרד וצרפת, היום האזור הזה הוא צרפתי, אז היה ספרדי. וחלק מממלכת אראגון, והמאירי, כולם מכירים את המאירי מקווה, מחבר בית הבחירה, מחבר ספר התשובה, לא, לא אחרי ספר התשובה, איפה זה? החיבור התשובה, כל מיני. המאירי מספר שיום אחד, שהוא כתב את מגן אבות כדי להגן על מנהגי האבות של יהודי פרפיניון. מה קרה? דבר שלא יאומן, ממש אנחנו בחיים שלנו לא נתקלנו אי פעם בדבר כזה, שימו לי מה שהוא כתב. ומה שהביאנו לסדר אופני אלה הדברים שכתבנו, אחר התהילה וההודעה לשם ילקל יתברך, ואחר ההתפלל לפניו לשמור פתחי פין ומשקיות, ולנקות רעיוננו מן הטעות, הוא שאנחנו בעיר הזאת, היא עיר פרפיניון, והחזקנו בהרבה מנהגים היו בידינו בירושה מאבותינו ורבותינו נוחם עדן. בקרקסון ובנרבונה, אשר משם יצאו שורשי משפחתנו מאז. וכן היו המנהגים ההם כולם או רובם. ביד חכמי העיר בזיה וגדולי ההר, זאת אומרת מונפליה, ורב גבול ארץ פרובנס. ואתה מקרוב באו, הנה, קצת חכמים מארץ ספרד, והיו כמראים גדולתם בפנינו, לערער בקצת מנהגותינו. ונסו ונתנו איתנו פנים בפנים, מהם שהיו כמודים לדברנו, אלה שבשום פנים אינם נושאים פנים לשום קהל לשנות מנהגותיהם, ומהם שעדיין המחלוקת במקומה עומדת, ואז אני גאי באתי כדי להגיע. מה קרה? מה שקרה, היה חכם, ולא קראו בונאסטו גדלפורטה, או סליחה, אתם מכירים אותו תחת השם ללימור של בן נחמן, הרמב״ם. בונאסטו דלפורטה זה בעצם השם הלועזי שלו. תחת השם הזה קיבל את המייל, את האימיילים, וגם רשום על שמו צ'ק, על סך 300 מרווידי בגנזך מדינת אראגון, בגין השתתפות בוויכוח עם אחד בשם יהודי. היום קוראים, אומרים יהודי לשעבר, אז קראו לו משומד, בשם פאולוס קריסטיאנוס, אבל אנחנו מכירים אותו כרמב"ן. באו אנשי הרמב"ן והם נקלעו לפרפיניון והם אמרו, מי אתם? אנחנו תלמידי הרמב"ן, מסורות שלכם משובשות, מנהגים שלכם לא שווים כלום, אנחנו לומדים יותר טוב מכם, אנחנו נאלף אתכם ונלמד אתכם איך להתנהג כמו שצריך, כל המסורות שלכם זה כמו, לא יודע, לפנינו כקליפת השום. אז נגדם יצא המאירי. המאירי רצה להגן על ריבוי המנהגים, והחבר'ה האלה שהתחילו להפיץ את משנת הרמב"ן אמרו, מה פתאום, יש רק דרך אחת, והדרך אחת הזאת היא שלנו. ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירו, החבר'ה האלה לא הכירו בכלל באופטנטיות ולא ביושרה של מנהגי פרובנס. אז מדובר אם כן בסכסוך בין עדות, כשהיד אחת אומרת. אבל זה לא רק עניין של תלמידי הרמב"ן, יש אפילו שלומי אומני ישראל, אנשים ממש מאשימים, שאפשר להאשים את התלמידים, השואלים הקטנים, המחבים קרמים. אבל מה לעשות? אין לנו זמן, אז אני אשאיר את זה לכם לקרוא בפנים. מספר 6, שאלות ותשובות אבקת רוחל. מי כתב את התשובות האלו? מישהו יודע? רבי יוסף קארו. רבי יוסף קארו השאיר אחריו שני קבצים של תשובות, אבקת רוחל ובית יוסף. והתשובה הזאת היא דווקא הייתה מאוד 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 אהובה על גדול המצדדים והמעריצים של מרן הבית יוסף בימינו, שקראו לו הרובדיה. הוא אהב את התשובה הזאת, חבל. מה הייתה השאלה? לבלקן, מקום מושבם של הרבה שמגורשי ספרד, הגיעו לוי אלייני ווסוס. אשכנזים התחילו לטפטף פנימה לבלקן. והשאלה הייתה, האם הם חייבים להסתפרד, או שמותר להם להמשיך לנהוג בענייני כשרות ובענייני תפילה במקרי כשרות עם כל החומר שלהם. אז בא רבי יוסף קארו ואומר, מה פתאום? אז היום זה מפורסם, מה פתאום של ביבי. אז מה פתאום? הרי הכלל הוא, בן אדם עובר ממקום א' למקום ב', הוא חייב לאמץ את המקום אליו הוא הולך. למרות מה שכתוב בגמרא, בספר פסחים, זה דיון אחר, זה שיעור אחר, אולי מאבי יזמין אותי עוד פעם, אני אתעסק בזה. בכל מקרה, הוא חייב להפוך ספרדי. ואם תאמר שזה קשור ליחידים, אבל קהילות שלמות שעוברות ממקום למקום, האם בני הקהילה יכולים לשמור על המסורות שלהם? מה פתאום? ויקר יוסף את אחד והם לא יכירו. משל למה הדבר דומה? הוא לא אומר לגמרי משהו, הוא לא מצטט בדיוק את ההלכה הספציפית אליה הוא מתכוון, אבל זה די ברור למה מתכוון. הוא אומר ככה, הוא אומר, הרי כשטיפה לא כשרה נופלת לתוך סיר של אוכל כשר, הרי כל טיפה וטיפה מתבטלת. וגם, זה דיון בפוסקים, היתר, האיסור הופך להיתר, זאת אומרת, הוא מצטרף גם לרוב כדי לבטל את הטיפות הבאות. אז הוא מדמם את זה ומשווה את האשכנזים לטיפות הלוקשרות האלו שמטפטפות לתוך הסיר, הבשר, המאכל הספרדי הזה, והם חייבים להיות ספרדים. אתם יכולים עכשיו כבר להבין למה הרב עובדיה אהב את התשובה הזאת. אבל שוב, כשעדות נפגשות, כשעדות נפגשות, יש רק דרך אחת, או שמתאחדים בלי גיוון, לא, אין ברירה, מתאחדים, כולם חייבים להיות אותו דבר. באותו פרק זמן, יש אלטרנטיבה. שיטה אחרת, שנוסחה, כמה שנים טועה, זה 50-60 שנה לפני הרב, כמעט אמרתי הרב עובדיה יוסף, לפני הרב יוסף קארו, במקום הכי חביב עליי לפני, אחרי ארץ ישראל, היינו איטליה. אני חושב שבמהלך ה-30 שנים האחרונות אף פעם לא עברתי הרצאה אחת, ולא משנה מה הנושא, אם לא הזכרתי את איטליה. באיטליה התרחש סוג של קיבוץ גלויות במאות ה-15-16, ממש ממש דומה למה שקרה בארץ החל משנות ה-40, במיוחד שנות ה-50. ושמה, במספר 7, הוא מספר את הסיפור הזה. היה מנהג, יש מחלוקת בגמרא, מה קורה עם היה מנהג כזה. למנהג קוראים סבלונות. מה זאת אומרת סבלונות? חתן משתדך עם בחירת ליבו או בת גילו, שאלה איך מחלקלים את זה, אם זה מדבר בגורל או בבחירה, אז הוא שולח מתנות. מה זה המתנות האלו? מתנות האלו או שהן סימן לרצינות בקשירת הקשר שעומד להתממש תחת החופה, או שיש כאלה שאומרים שלא, זה לא נכון, זה יכול להיות שזה באמת קידושין פרופר. אז מה קורה אם השידוך לא יעלה יפה ונפרדים? האם צריך גט או לא צריך גט? והגמרא אומרת שזה תלוי במנהג. הפסק האשכנזי היה, אנחנו חייבים תמיד להחמיר, תמיד אם יש סבלונות שניתנו, אפילו אם לא התקיים החופה, צריך גט מספק גמר. המנהג האיטלקי היה, שלום, זה סתם מנהג, זה סתם מתנה, מחזירים את המתנה, גמר. מה קרה? נכנסו לעיר פירנס שבאיטליה, לא עלינו, צרפתים אשכנזים. והם גילו שהם לא נותנים גט במקרה שהשידוך מתבטל. אז מה הם אומרים? אתם כולכם ממזרים. ספק ממזרים זה יותר חמור. לא, באמת, ספק ממזר זה עוד יותר חמור מכמה בחינות, כי ספק ממזר לא יכול אפילו להתחתן עם ספק ממזר אחר, בגלל שבגרים לא היו, בגלל שהרי אסור היה להתגייר, בגלל שאם נוצרי שהיה מתגייר, היה מסכן גם את עצמו וגם את, וגם את, וגם את כל מי שעזר לו להתגייר, וזה סיפור מאוד מאוד מורכב וקשה. אז אתם כולכם ממזרים, ויקר יוסף את אחיו, הם קיבלו, האיטלקים קיבלו ברצון, בזרועות פתוחות, את כל האשכנזים האלה שרצו שילמדו אותם תורה, אז בשביל זה הזמינו אותם, והם אמרו, אתם כולכם ממזרים, מה קרה? והאיטלקים האלה באמת הם הזדעזעו. אז פנו לגדול הפוסקים באותה תקופה באיטליה, שקראו לו רב יוסף קולון טרבוטו, שדווקא היה צרפתי בעצמו, והוא אמר, מה קרה לכם? נפלתם על הראש? איך אתה? הוא אומר, כי אמרתי על ליבי שאי אפשר שיורו הסבלונות האלה עניין קידושין, שהרי ידענו וגם סיפרו לו על אבותינו הראשונים אשר היו לפנינו, היו הרבה תופסי תורה בגלילות איטליה וחסידים ואנשי מעשה, אשר מסתם גם הם נהגו מנהג זה, ואם היה בזה חשש קידושין, אם כן הייתה מכשלה גדולה יוצאת מתחת ידם, וחלילה וחס, לא הוציא זלז עליהם.
ובקטע הבא, שאני לא אקרא בפנים, הוא אומר, לא, כשמדובר במסורות, ומדובר בשבטים, ומדובר במנהגי העדות, הוא מגייס אמירה מהגמרא, מסכת חולין, נהרה, נהרה ופשטה. לכל נהר יש את המסלול שלו. לכל נהר, לכל נחל יש את המתווה, את המתווה האפיק שלו. וכל כולם בסדר, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, לא צריך, העדה הזאת לא חייבת לפות את דעת על ההיא וההוא והזה, כולם נסתדר, לא צריך לפות. ראש המחלקה לתלמוד לשעבר, ידידי הרב פרופסור יוסף טבורי, סיפר לי שהיה רם באחד מישיבות התיכוניות בשנות ה-50, בשנות ה-60, שהוא זוכר איך שהוא היה מחלק סידורי נוסח אשכנז לכל בני עדות המזרח שהיו מגיעים לישיבה. לא, המעריק אומר, לא! כל אחד יכול לחיות לפי המסורת שלו ולכבד אחד את השני, וככה זה חייב להיות. ויקר יוסף את אחיו והם לא הכירו, בסדר, צריך להכיר גם ולא להתנקר. אז יש פה, אם כן, היסטורית, שתי חלופות. אז נסכם עד עכשיו, אחר כך נחזור נגיע לנקודה האחרונה. את הסיפור של יוסף ניתן, בסיפור של יוסף ניתן להבליט כל מיני נימים שאומרים, המוטיבים שאומרים מתחת לפני הטקסט. מלא וגדול, הפרשנים ימצאו כל אחד לעצמו גישה שונה איך שהוא ראה את האינטראקציה. רש"י הדגיש במיוחד בצורה עקבית, ויש הרבה יותר, עוד הרבה יותר הוכחות לזה, את ההיבט הזה של קבלת יוסף, ובסופו של דבר השתלבות יוסף חזרה בין בני ישראל כחלק מהמכלול, כחלק מהמרקם המגובש של האחים. ושזה באמת מה שהטריד את יוסף, ומה שבאמת הוא רצה יותר מכל דבר אחר, בסופו של דבר כנראה הצליח. וראינו גם שבכל אשר קשור למפגשים המתחדשים בין עדות ובין מסורות, היו כל מיני וריאציות, כל מיני סוגים של מפגש וכל מיני סוגים של תגובה, עליבא דמה שהרב סולובייצ'יק הציע, שמהדברים האלה ניתן ללמוד מה כן לעשות, ואולי מה לא לעשות. אני רוצה לסיים בנימה אופטימית, ממש בסוף חומש פרשית. דבר שפשוט קפץ לי מעל הדף רק לפני יומיים. ברור שזה קרה בשבת, כי לא הייתי יכול לרשום שום דבר, והייתי צריך לשגע את עצמי לזכור עד סיית השבת. ברוך השם, שבת עכשיו די קצרה, אז השיגעון לא... ההתרדה השיגעון לא להגזיק מעמד הרבה זמן. שימו לב בסוף הפרשה, ויר יוסף לאפרים בני שלישים וגם בני מחיר בן מנשה יולדו על מלכי יוסף. ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת, ואלוקים פקוד יפקוד אתכם ואלה אתכם מן הארץ הזאת, אל הארץ אשר נשבע לאברהם ליצחק ליעקב. וישבע יוסף את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותי מזה. תחשבו לרגע, מה הוא עשה פה? למה קוראים לקבורת המת ולהכנת המת לקבורה חסד של אמת?
הוא לא יכול להחזיר,
זה דבר ראשון. אבל יותר מזה, המת לגמרי תלוי בידי המטפלים בו. יוסף פה בעצם נותן לאחים, הוא נותן לאחים סימן כמה הוא מחל להם, סלח להם וסומך עליהם, כי אחרי שהוא ימות הוא לא יכול לעשות שום דבר, הוא פשוט הפקיד את גורל גופתו בידיהם מתוך אמונה שהם ימלאו את החובה להעלות את עצמותיו ארצה. איזה ביטוי של ביטחון ושל השלמה, איזה ביטוי יותר גדול, יותר חזק יכול להיות.
ובסופו של דבר, וזה עוד מעניין, זה רש"י רומז.
לא פה, אבל מקום אחר. רש"י, מי מילא את הצו הזה?
בהתחלה. מי שקבר אותו זה יהושע, זה לא, אין בזה להפתיע, בגלל ש... נו? יהושע היה מאפרים! אז ממילא הוא היה גבר עיניקו, הוא היה נכד של יוסף, אוקיי. אבל מי דאג לקחת את העצמות, את החנות?
משה.
משה היה מאיזה שבט? או, בסדר. מי היה השותף הבלתי פוסק, המתמיד?
שמעון.
מה משותף לשניהם?
חמומי מוח.
זה שמעון שאמר בוא נהרוג אותו. הם תמיד היו ביחד בכל דבר. להפך, רש"י שואל,
והמפרשים אחרים שואלים, מה פתאום, למה דווקא בחר
יוסף לכלוא את שמעון, לנתק את שמעון מהאחים ולא מישהו אחר? אמר שהיה צריך להפריד אותו מלוי, בגלל שהם תמיד יהיו ביחד, הם יבצעו מי יודע מה. מה שאומר שלפי מה שמשתמע מרש"י, שבסופו של דבר לוי היה עמוק בתוך הקשר הזה למכור אותו, והוא באמת היה גורם שלילי ביותר. ודווקא זה לוי, שהיה יותר חלק מהיוזמה היותר אלימה כלפי יוסף, הוא זה שהנכד שלו, נין שלו, מה שלא יהיה, הוא זה שדאג לקפור את יוסף. שידע באמת שבסופו של דבר עצם העובדה שמשה הוא זה שמילא את חובתו כלפי יוסף, אומר שבסופו של דבר האחים בכלל השלימו אותו, בגלל שדווקא הקיצוניים ביותר הם אלה שדאגו למלא את החוב ליוסף. באותה איטליה, או בכלל, בוא נאמר ככה, יכול להיות שאנחנו הרי תמיד אומרים שבכל אשר קשור ליום הזיכרון אנחנו ממש אלופי העולם, אבל 71 שנים של העצמאות אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה לעשות ביום העצמאות. בימי צרה אנחנו ממש מעולים, בימי שמחה קצת פחות. אז נסתדר ביום יום. אותו דבר באותן עדות שעליהן דיברתי.
כשהיה מדובר בלהסתדר בבית הכנסת, הלכו מכות או שנידו או שפסקו איך שלא יהיה.
אבל בצורה עקבית, כשאותם יהודים חדשים נשבו,
אותם יהודים שלא רצו להסתדר עם היהודים ההם אחר כך בבית הכנסת, משכנו את עצמם לדעת כדי לגבות, להתרים כסף לפדיון שבויים, ולהאכיל ולהלביש את אותם היהודים.
יש, הפנקסי הקהילות באיטליה מלאים וקדושים בהתרמות על התרמות על התרמות, על גיוסי כספים, על גיוסי כספים, כדי לפדות יהודים שגורשו מספרד ונשבו בידי שודדי ים והוחזקו כבני ערובה, והיהודים כולם התגייסו בצורה גורפת כדי לפדות אותם. וככה זה לגבי היהודים בבלקן, כדי שיעזרו לאשכנזים בהזדמנות להיות כאלה ואחרות, שגייסו כסף לעזור ליהודים שנפגעו בתח ותת. והדוגמה מדהימה, שאני אין לי טלוויזיה בבית, אז הטלוויזיה היחידה שאני רואה כשאני הולך לחדר כושר, אז כמו כיהודי מאוד, שמנסה להיות יהודי כשר, מה אני רואה? אני רואה ערוץ 20. והייתה שם תוכנית שהתייחסה ליהודי קלקטה. ויהודי קלקטה, לפני שבעצם הקהילה, בסופו של דבר, כמעט כל הקהילה עלתה ארצה, אחת מהתפילות המרכזיות, אחת מהתפילות שהם הוסיפו לסדר התפילה שלהם, הייתה תפילה למען יהודי ברית המועצות. אז בסופו של דבר יש ויש, ויש כל מיני, ויעקר יוסף את אחיו והם לא הכירו, אבל בנסיבות שמחייבות אחדות ונתינה לזולת, כמו המקרה של יוסף וקבורתו בארץ, או הוצאת עצמותיו ממצרים, אז כנ"ל
יש גבול, ובסופו של דבר ניתן לסמוך, ובמידה הזאת נדמה לי שמעשה אבות אכן סימן לבנים. תודה רבה.